מייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי. פרק אחרון לעונה, גלעד, לעונה השנייה שלנו.
לא יאמן, הגענו לסוף. התחלנו עם זה, לא ידענו מה לדבר.
כן.
אמרנו, כבר הצינו את כל הנושא של משפחה ונכסים, ורוקן ראש ביניהם, ומסתבר שהבלגן לא מפסיק.
אני לא יודע מה התחל.
איפה שאתה חופר, זה יש לי מה לדבר.
לי עבר נורא לאט, גלעד. היה קשה. לא, אבל אם באמת מדברים ברצינות, אנחנו נגענו באמת בנושאים, גלעד... תמיד אנחנו, שפתחנו בכלל בכל העניין הזה, אני לא יודע אם אתה זוכר, שפתחנו בכל הממשק הזה בכלל בין עולם הנדלן והשמעות וכולי לעולם המשפחה, אמרנו,
מה קשור?
מה קשור אחד לשני?
אנחנו צמד מה קשור.
ואז אנחנו הגענו למסקנה, אתה ואני, איפה שיש כסף,
זה קשור
להכל.
זה קשור להכל.
אז פה באמת יש הרבה מאוד כסף, וכשיש כסף יש סכסוכים, וכשיש סכסוכים אז יש לנו את הרוקנרול, שתמיד נחמד לשמוע.
וראינו את ההבדלים בין האמוציות המשפחתיות לבין הפרקטיקה הקרה הנדלניסטית, ואיך גם בית המשפט מתחשב באמוציות.
ותמיד תמיד ראינו שדרך הטוב וההסכמות היא תמיד, אם אנחנו מדברים לא, שנייה לא בציניות, תמיד תמיד עדיפה על דרך המלחמה, גם בעולם שלך וגם בעולם שלי.
נכון, ודברים כדי להסדיר דברים מראש, למרות שזה מוריד לנו מהפרנסה.
נכון, נכון. אז זהו, אז היה לנו סך הכל מעניין ונחמד.
והנה אנחנו... נתקדם לפרק האחרון.
כן, אז בבקשה.
לפני שיעשו הקפצה קדימה באפליקציה. טוב, לפני שייצאו לפרק הזה, נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לכל פרק העונה השנייה, וגם העונה הראשונה במגוון האפליקציות והפלטפורמות באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אז מה אנחנו מדברים
בפרק הזה? אנחנו מדבר על מקרה מעניין, גם ידוע, של סכסוך ירושה בין הידועים שהיו במדינת ישראל. של משפחת אופר, יותר נכון
יולי
אופר. אנחנו יודעים שהייתה שותפות מאוד טובה ורבת שנים בין סמי ליולי אופר, וגם לסמי וגם ליולי היו שני ילדים שבעצם נדרשו לתוך תהליך של התמזגות. אז במקרה שלנו אנחנו מדברים על הסכסוך שהיה במשפחת יולי אופר, אנחנו מדברים על נכסים בשווי של, אם אני זוכר נכון, קרוב ל-25 מיליארד
שקל. אני כבר אומר למאזינים, אל תאטמו, תגידו, אבל אנחנו לא מיליארדרים, אז לא מעניין אותנו סכסוכים שלהם, אצלנו זה אחרת. אצלכם זה בדיוק אותו דבר, פשוט עם פחות כסף.
בדיוק, בדיוק.
אותו דבר בדיוק, אבל.
ופה באמת בסכסוך המאוד מעניין הזה, ואתה מדבר באמת על דבר שהוא נורא נורא נכון. כי במקרה הזה, אנחנו יכולים לדבר על נכסים, ועל צים, ועל קיל, ועל כל מיני נכסים שהיו שייכים בתוך המערכת הנורא סבוכה הזאת של ניום לנאות, ובשורה התחתונה, הם מסתכסכו באותם נושאים שמסתכסכים על דירה מסכנה שיש בין יורשים, וזה אותה אדרת, אנחנו מגיעים לפעמים, וזה לפעמים מדהים לראות גלעד, ששופט משפחה, יכול להתעסק בדירה אחת מסכנה או בחשבון בנק עם 100,000 שקל, ויכול להתעסק עם נכסים מטורפים, אותו שופט, עם נכסים מטורפים וסבוכים של 25 מיליארד, וזה אותם נושאים ממש. ובמקרה שלנו, אם אנחנו מדברים באמת על נושא שהוא יחסית סימפלרי, זה הנושא שאחד מהילדים, דורון אופר, החליט שעל פי הצוואה האחרונה של אבא שלו, של יולי, לא מתאים לו שהוא מקבל רק 15%, כאשר אחותו מקבלת 51%. צריכים להבין שהמשמעות, מעבר למשמעות הכלכלית של אחוזים עוטפים, יש פה גם עניין של בעלות שליטה וכו'. והרעיון היה מאוד פשוט. אותו יולי אופר, זיכרונו לברכה, שהלך לבית עולמו, עשה בשנת 2008 צבא שעשה, כמו שאמרתי, את החלוקה הזאת בין 51% לבין 15% לאח, שבעצם זה הייתה צוואה אחת מיני רבות. זאת אומרת, היה מה שנקרא אצלנו בז'רגון המשפטי ריבוי צוואות. זאת אומרת, בן אדם בא, עשה צוואה, התחרט, עשה צוואה אחרת, התחרט. צריכים להבין שאצלנו לפי חוק הירושה, אצלנו, מדינת ישראל, הצבא האחרונה היא זאת שתקפה, בן אדם יכול לעשות 200 צבאות.
אגב, אצלנו לא בכל מקום, אני בארצות הברית אמרת, זה לא בהכרח.
נכון. לא, בארצות הברית זה קצת עובד שונה, זה קצת יותר סבוך, לא ניכנס לזה.
יישאר בארץ.
זה יישאר בארץ. בישראל, הצבא האחרונה, וזה ממש לא מעניין אותנו שיעור היסטוריה פה, כמה צבאות עשית, שינית דעתך, יש לך את היכולת, כל עוד אתה יכול לקבל החלטה, יש לך את הסמכות לקבל את ההחלטה ולשנות, ואנחנו מדברים פה על לא פחות מ-20 צבאות שנעשו בתקופה הזאת.
על כל מיליארד.
על כל מיליארד, כן, כל צבא, כן.
20 מיליארד.
בדיוק, יש לו עוד חמש צבאות לעשות. 5 מיליארד לחלק. אז במניין הזה, ומה שמעניין הוא, שהיה עורך דין אחד שעשה את כל הצבאות כולם, שבעצם הוא בא, כל פעם הגיע אליו, אדון אופר בא ואמר, טוב, אני רוצה לעשות אחד, אני רוצה לעשות שתיים. אפשר להבין מצד אחד את המערכת הזאת, שבן אדם שיש לו כל כך הרבה נכסים, לפעמים צריך לעשות את השינוי, אבל מצד שני, יש פה עניין של בעיה מסוימת, כששופט בית משפט נפגש עם דבר שנקרא ריבוי צבאות, זה ישר זורק אותו, למה? השפעה בלתי הוגנת, ללחצים אסורים. ומה אמרנו? אותה דירה מסכנה או חשבון בנק עם השפעה בלתי הוגנת, רלוונטי גם ל-25 מיליארד.
זאת אומרת, הוא אומר, למעשה אולי מישהו השפיע על המוריש, הוא כבר לא היה בדיוק בקו הבריאות, הוא לא היה בקו הצלילות, יכול להיות שמישהו יפעיל איזה לחץ, שבעצם גרם לו לשנות את הצוואה.
בדיוק, ופה בעניין הזה, טען האח ואמר, היו פה לחצים פסולים, השפיעו על אבא שלי, אני קיבלתי את מה שקיבלתי, כי האחות או אנשים מטעמה באו ולחצו והסבירו לו ואחד, שתיים, שלוש, ארבע, ולכן הצבא האחרונה הזאת שהיא בעצם תקפה ומבקשים לתקף אותה גם מבחינת אישור משפטי, היא לא רלוונטית. אנחנו צריכים, איך זה הולך? הולכים לאחת שלפני. ותפעמים אנחנו, זה מדהים לראות שפעמים אנחנו פוסלים צבא אחת ואחר כך פוסלים את הצבא שלפניה, עד שמגיעים לצבא שאין עליה טענות. אז לפעמים גם יש את העניין הזה. אז ריבוי צבאות זה משהו שאמור לעורר באיזשהו מקום מסוים אי נוחות לפחות אצל שופט, וזה יכול להשפיע. אני יכול לספר לך, גלעד, שהאח עשה משהו אפילו מעניין, אפילו סוג של איזשהו סוג של משהו שהוא יצירתי. הוא בא ואמר, איך אני מוכיח? צריכים להבין שהשפעה בלתי הוגנת זה דבר מאוד מאוד קשה. אנחנו מזכירים בפרקים קודמים שבעצם הדבר הראשון שאפשר להוכיח באמת על פסול צבא זה השפעה בלתי הוגנת. הדבר השני זה קשרות משפטית, קוגניטיביות, אנחנו לא ניכנס לדבר הזה עכשיו. אבל האח בא לא תמיד יש לך את ההוכחות. אתה לא יכול, אתה חתפים בא ואומר, אנחנו רואים המון תביעות שבאים אנשים זורקים בבחינת שלח לחמך, זורקים איזושהי תביעה ושחקו הנערים, בוא ננסה לדלות, נביא את הדודה שאמרה שהוא לחיצו קצת האבא, עשו לו קצת זה לא תמיד מתקבל. מה שהוא עשה, הוא פנה בהליך מקביל. יש הליך שמתנהל בבית משפט לעניין משפחה להתנגדות לצבא לצורך העניין, ויש הליך אחר שהוא ניסה לגלות ולהתחקות אחרי העסקים כבעל נכסים, או בעל נכסים פוטנציאל, לגלות האם ההחלטות של אבא שלו היו החלטות הגיוניות?
זאת אומרת, אם לא היו הגיוניות, אז הוא יגיד, הנה, יש כאן בעיית צלילות.
בדיוק, יש בו בעיית צלילות או השפעה.
אני מכיר הרבה משקיעים, שאתה רואה מה משקיעים, אתה אומר, הם לא הגיוניים לגמרי. אתה בדיעבד מגלה שהם כן היו או שלא.
נכון,
זה לא מעיד.
אז בעניין הזה, אם אנחנו נכנסים עדיין, ותכף נשמע באמת איך הדברים קצת מסתבכים, כשנמצאים בתוך קואופרטיבים וכולי, אז בעניין הזה הוא ניסה לעשות, אנחנו בסוף נשמור את הסוף לסוף, אבל בעניין הזה הוא ניסה לעשות כל מה שהוא יכול היה, כדי להראות שבעצם הצבא האחרונה שהיא צבא אחרי רבות אחרות, היא בעצם לא רלוונטית, ולכן צריכים לפתוח את הכל ולהתחיל את הכל מההתחלה.
אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על הצבאה, על הנכסים של משפחת אופר. ואני לא רוצה סתם לדבר על הנכסים, אלא רגע לקחת אותנו קצת משהו בעולם הנדלן שכדאי שנלמד. למשפחת אופר היה כל מיני סוגי נכסים, מעבר כמובן לחברות, כימיקלים ישראל וצים ובנק מזרחי, היה להם גם נכסים רגילים וקניונים ומלונות, ואני רגע רוצה לשאול את השאלה רגע בתחום הנדלן. נניח שאני הבעלים של חנות תכשיטים מאוד מוצלחת בכיכר המדינה, עם מחזור מחירות מטורף, עם רווח מטורף בחנות הזאת. ויש לי שכן שיש לו חנות צמודה אליי, אבל היא חנות ירקות. בקושי מרוויחים שם משהו. האם החנות תכשיטים שלי, הנדלן הזה, שווה יותר? מה אתה אומר? שווה יותר החנות תכשיטים, לא?
לא בהכרח.
לא בכלל, אני אגיד לך אפילו. לא בכלל. כי בעצם אין קשר בין הדברים. זה שהחנות יש לה עסק מצליח בתוכה שמרוויח הרבה, מה זה משנה? מחר אם אני ארצה למכור למישהו, לא את העסק, לא את חנות התכשיטים, את פדני, או לא חושב איזה שם מותג אחר, בלי פרסום, אבל איזשהו שם ידוע.
מוניטין.
זה יכול להיות שהעסק שווה הרבה. כן. אני מכור את הביזנס, כן. אני מכור את המותג. אבל החנות עצמה, הנדלן, שהוא בבעלותי, גם אגב אם אני מנהל את העסק, זה שני דברים נפרדים.
כן.
אם אני מחר מוכר את זה למישהו, הוא משלם על הנדלן הזה, הוא יעשה איזה עסק שבא לו, אולי הוא יזכיר את זה לאיזשהו עסק, או בוא נגיד אחרת, חנות התכשיטים לא משלמת דמי שכירות על פניו גבוהים יותר, מאשר חנות הירקות ליד, יש שוק של נדלן באזור, אלה דמי השכירות, אלה מחירי הנדלן, ולכן זה לא משנה איזה עסק מתנהל בהם. כנ"ל לגבי משרד, אם יש לי בבניין משרד עורכי דין מאוד מצליח, שעושה המון המון עסקים והמון כסף, ולידו יושב משרד שלא הולך לו, באותה קומה, המשרדים האלה כנדלן שווים אותו דבר. אם מישהו ימכור את המשרד הזה, את השטח הזה למישהו, הוא יקבל על פניו את אותה התמורה.
כנדלן.
כנדלן, הוא מוכר את הנדלן. אנחנו מדברים כרגע על שווי נדלן, על נכס הנדלן. זאת אומרת, לכאורה אין לנו שום קשר בין העסק שמתנהל בנדלן, לבין שווי הנדלן. איפה מתחיל להתערבב הדברים, וזה גם מחזיר אותנו למשפחת אופר, יש סוגי נדלן מסוימים, לא רבים, שזה הולך ביחד. תחנות דלק, מלונאות, דיור מוגן, זה בעיקר, אלה נכסים שהערכת שווי הנדלן, גם של מעריכי השווי וגם של השוק עצמו, נגזרת מהפעילות שלהם. תחנת דלק, גם אם אני הבעלים של תחנת דלק, ואני לא חברת פז או דלק או סונו או כל חברה אחרת, אני לא המפעיל, אני מזכיר להם את זה, אבל בדרך כלל אני אקבל דמי שכירות קבועים, וגם אחוז מסוים מהפדיון קבועים, שהם מרוויחים בעסק. כנ"ל לגבי קניונים, כשאני בעלים של קניון, אני מזכיר את זה לחנויות, אז אני מקבל דמי שכירות, אז ערך הנכס נגזר מדמי השכירות שהוא מפיק, אבל דמי השכירות בדרך כלל קשורים לאחוז ממחזור.
כן.
כנ"ל מלון, שהרבה פעמים גם כאן אני מקבל ממחזור, זאת אומרת, אלה עסקים שההכנסות שהנכס מקבל,
הוא חלק מהפעילות העסקית.
כן. ולכן אם אני מחר למשל, יש לי בית מלון, ובית המלון שלי מוזכר לרשת הילטון העולמית, שזה מותג עולמי.
כן.
הוא בדרך כלל יהיה שווה יותר מאשר מלון שמנועל על ידי מישהו אחר.
אבל כאן אתה באמת נכנס לעניין של מוניטין שהוא פונקציונלי לשם. זאת אומרת, לא רק לפעילות. הוא גם שם וגם פעילות.
נכון, אבל דווקא לא התכוונתי לשם של הילטון, אני שם את זה כדוגמה, אלא מוזכר לעסק שמלונאות שמתופעל כמו שצריך.
אם אנחנו מדברים על אופר, למשל, כמותג, יש לזה גם ערך כלכלי, מעבר לזה שהם בעלים של 1, 2, 3.
אם מישהו מחר יקנה את הקניון של קניוני אופר, ויתנו לו להשאיר גם את השם קניוני אופר, אז אני מניח שיהיה לזה גם משמעות למותג, כי הוא יגיד, שמע, זה מותג ידוע, מכירים, יודעים, זה. אבל אני רגע שם את זה בצד, גם היינו בזמנו אחד הפרקים, דיברנו על נושא של מוניטין אישי, אני שם את המוניטין של הנכס, לא מוניטין, סליחה, אלא על הפעילות הכלכלית שמתנהלת בו. ולכן גם בא הקשר שכשאנחנו מדברים על נכסים ועם ירושות בנכסים שהם נכסים לא סתם נכסים, לא דירות ולא מגרשים, אפילו לא משרדים, אלא נכסים שיש בהם פעילות עסקית שמשפיעה על השווי, אנחנו נכנסים לעולם שלם הרבה יותר בעיה להערכה, הרבה יותר מורכב, כי הוא כבר קשור גם בהערכת העסק ולא רק בנכס בנדלן עצמו. זה אפילו פוגש אותנו במיסים. קח לדוגמה את תל השבחה. נכס, מס נדלניסטי לחלוטין, שנגזר משווי נכס, יש לי נכס, באה תוכנית בניין עיר חדשה, העלתה את הערך, בוא תשלם על זה את תל השבחה. ואת תל השבחה, על פניו, הוא באמת לא קשור לשום פעילות, אלא לנכס עצמו. יותר מזה, דיברנו על מוניטין, נניח שיש מקום שמוניטין משפיע על נכס, אבל בגדול, את תל השבחה הוא לא פרסונלי. זאת אומרת, גם כשדיברנו על מוניטין אישי, על דברים אישיים,
כן.
אז למס שבח או למס הכנסה אולי זה משפיע. כי מסתכלים בסוף כמה תמורה קיבלת, ואם זה מושפע ממוניטין, אז גם זה יהיה ממוסה. אבל אם אני עכשיו יש לי נדלן, ויש השפעה לשווי גם של מוניטין או של כל מיני דברים כאלה, על פניו בהיטל השבחה זה לא אמור לקח בחשבון, כי זה מס שמסתכל על שווי השוק הכללי ולא הפרסונלי. הוא בכלל לא מס פרסונלי, לא קשור לשיעורי מס פרסונליים, הוא מס כללי על הנכס. ויחד עם זאת, גם בהיטלי השבחה יש לנו מקרים לפעמים, וזה באמת פוגש אותנו במקומות האלה, במלונות, בדיור מוגן, בדברים כאלה, שהפעילות העסקית היא משפיעה לנו על שווי הנכס, וגם היא משפיעה לנו על מיסים כמו היטל השבחה, וגם זה דבר שנמצא לנו בדברים האלה.
צריך להבין שבדרך כלל בנושאים האלה של הפעילות עסקית, ונגענו על זה בשנייה, צריך להבין שאת כל הפעילות הזאת, שלפעמים מאגדת באותו חלוקה, או באותו אותה צוואה לצורך העניין, ברגע שיש לך, הפעילות העסקית הזאת היא רוחבית, זאת אומרת, אם אותה גברת אופר באה וקיבלה 51% שעוטפים כמובן על 15% של האח, היא למעשה
בעלת השליטה שמקבלת החלטות רוחביות לגבי הכל, לגבי מה עושים ואיך ממשים ולמי מוכרים. אגב, היה פה גם עסקה בין הילדים, בין סמי ועידן, בין עידן ואייל, אופר, הבנים של סמי, עשו הפרדת כוחות כי הם כבר צפו שהולך להיות פה עניין. ובעל השליטה הוא ברמה הרוחבית, ובגלל זה גם רבים לפעמים על הנושאים, על האחוזים הבודדים האלה, ויש לזה משמעות של 51%, אז ה-51% בעצם מקנים את היכולת לבוא ולקבל הכרעות על איך מחלקים, על מה מוכרים, על איך משלמים, על איך משקיעים ובמה, ואותם 15%, שאגב, בסופו של דבר צריכים להבין, הם התבטאו, צריכים להבין שבדברים האלה, אחרי שכבר יש את ההכרעה השיפוטית, זה לא סוגר לך את כל הפינה, אתה אחר כך צריכים לממש, כי אתה עדיין נמצא שותף באותם נכסים, במלונאות, בחברת ספנות וכולי, אתה צריך עדיין לתרגם את זה לכסף. אז אנחנו נכנסים למערכת אחרת, איך אנחנו בכלל מקמתים אותם, איך אנחנו עושים שמעויות של הכל, ופה באמת נכנס הנושא של הפעילות שדיברת.
נכון, ובוא אפילו נחדד. אנחנו דיברנו גם באחד הפרקים על ההבדל בין להיות בעלים בנדלן ישירות, לבין בעלים במניות בחברה שמחזיקה נדלן, ועדיין זה היה בהקשר של סוג של חברה שהיא רק נדלן, שפשוט מחזיקה את הנדלן, אין לה פעילות משל עצמה. כן. כך מדברים כבר על פעילות עסקית ממש, שיש נדלן לחברה העסקית גם. יש לה נכסים ובתוך החברה. וזה עוד כלי שנוצר, כי לפעמים יש לך חברה ומניות בחברה מאוד מוצלחת, הכל פיקס. והיא יושבת על נכס, שהנכס עצמו משרת אותה, המפעל יושב עליו, אבל הנדלן הוא נורא יקר, לא מוצדק בכלל שהחברה תשב על הנדלן הזה.
נכון.
ואז נוצר איזה כלי שבתור מנהל החברה של הפעילות העסקית, או הבעלים בהסתכלות העסקית, אתה אומר, הכל טוב ויפה, אני לא זז, אני לא עושה כלום, אבל אתה אומר, אני יושב על נדלן יקר, ולפעמים יש לנו מצב בעייתי, שיש את בעל הנדלן מצד אחד, ויש את החברה שיושבת על הנדלן מצד שני, שהוא לא תמיד בבעלותה, יש כל מיני דברים פנימיים שאנשים לפעמים מפצלים בין פעילות עסקית לבין נדלן, וצריך רק לשים בתשומת לב, ועכשיו אני אומר את זה גם לאנשים עם עסק קטן, עם מוסך בדרום תל אביב, אנחנו רואים שיכול להיות עסק, אותו מוסך מוצלח, זאת אומרת, אבל אתה יושב על קרקע שאפשר לבנות אליה מגדל של 20 קומות.
ממש בזבוז.
תזוז מכאן. עכשיו, גם הגדולים ביותר עשו את זה. אתה מכיר המשרדים של חברת אפריקה ישראל יושבים ביהוד, כבר הרבה מאוד שנים.
נכון.
יהוד, מקום יחסית זול. כן. גם היום ובעבר עוד יותר, יש לאפריקה ישראל מגדל בבעלותה, יש לה יותר מאחד, ממש באזור שדרות רוטשילד, שהיא בנתה, היא יכלה לשים את המשרדים שמה, במקום הכי מפואר והכי יקר בעיר, היא לא רצתה. חבל לה, יש לה נדלן יקר, היא תפיל אותה עסקית, תנהל מתוך נדלן זול, הנדלן היקר היא תשתמש בו לצרכים למקסם אותו. חברת העסקת הרכב שלמה סיקסט, ישבו שנים בפתח תקווה, היה למשרדים שם השטחים שלהם שהשתמשו בהם, הם עברו לפני כמה שנים לקריה שלהם בצריפין.
אני חושב שגם חברת סודה סטרים, אם אני לא טועה.
יכול להיות, כן, היא בכלל, במעלה אדומים, שם בכלל יש איזה, אבל לאזור זול, בפתח תקווה, מפתחת את הנדלן. למעשה, אגב, זה כאן אני אומר, אפשר להגיד, זה ציבורי הדברים, ממש זה חברה שהפרידה את הפעילות, לפעילות עסקית ולפעילות נדלניסטית בנפרד, עם חברת נדלן נפרדת משל עצמה. אז הדבר הזה של הקלש הזה, או ההזדמנות לפעמים, בין עסקים לבין הנדלן, הוא לא תמיד הולך ביחד, לפעמים הוא דורש את ההפרדה, ואת זה כדי שאנשים ידעו, וזה תמיד פוגש אותנו עוד הפעם בנכסים המשפחתיים, כי יש את אותה משפחה שירשה נכס, ואם זה סתם נכס שמוזכר לאיזה מישהו, אז היא באמת תסתכל על הנכס כנכס, ותחליט מה היא עושה איתו. הבעיה מתחילה שהעסק המשפחתי מתנהל בתוך הנכס הזה, והאמוציות, ואז אומרים, רגע, אבל זה העסק של אבא, היה של הסבא, אנחנו עושים כאן, וזה מוסך מאוד מוצלח בכלל, ואנחנו לא מוכרים אותו, ואנחנו לא עוברים לשום מקום, ואת אומר, אבל אתם מבזבזים שטח ששווה המון, ואז גם כמובן הולכים לוויכוחים, אומרים, בסדר, שווה המון, הדור הבא ינצל את זה, אנחנו לא ננצל את זה, וסיפורים שלמים קורים לנו עם הדבר הזה.
ופה למעשה, אם אני באמת מתקשר עם אותם הפרדות שאתה מדבר, הפרדות שהן מהותיות בין נדלן לצורך העניין ובין פעילות עסקית, אני דווקא מתקשר לעולם של העולם הירושה, שבא ואומר שבעצם הרעיון הכי גדול באותם צוות, ויכול להיות שפה, אני לא קראתי את הצבא של יולי אופר, זיכרונו לברכה.
איך הוא לא בא אליך?
אני בדיוק הייתי כאן
בחול. היית בחול, ברור, בחול.
אז יש פה גם עניין של הפרדת יורשים. זאת אומרת, דיברנו על הפרדת פעילויות, יש עניין של הפרדת יורשים, כי אם אתה כמוריש מכניס לתוך סל אחד ורק מחלק את האחוזים לצורך העניין, אבל אתה עדיין משאיר אותם באותה ביצה ביחד לריב, אז לא עשית מספיק נכון. ולכן צריך לפעמים להעמיק ולקחת גם אנשי נדלן, שמיים, אקטוארים, אנשים שידעו באמת לעשות את החשבון, איך עושים את ההפרדה הפיזית.
את ההפרדה מוחלטת.
את המוחלטת.
אתה בעצם אומר, יולי אופר לא עבד טוב. אני אגיד לך, אני ארשה לעצמי לתת לו את הקרדיט שכן, אבל כי יש עוד שיקולים, וזה דברים שמתנגשים. כי כשאתה, הכי טוב, נגיד, הנה, נעשה הפרדה מוחלטת של העסקים, של הנכסים, של הכל, כל אחד יקבל משהו קונקרטי.
נכון.
נקודה היא שבוודאי בקונצרן, אפשר להגיד, של יולי אופר, זה לא סתם יש לי כמה עסקים או כמה נדלן, זה כבר סוג של פיזור, של סוג של פורטפוליו השקעות מסוים של חברה, של חברת החזקות. ואז אתה למעשה אומר, אני לא רוצה לפצל אותה, כי אני רוצה שזה יישאר משהו שעובד בצורה של סינרגיית השקעות או השקעות כאלה משותפות. ואז לפעמים אתה אומר, אני לא רוצה לפרק את זה. אמנם יש פתרון שדיברנו בעבר לשים מנהל עיזבון, ומנהל עיזבון יכול להיות הגורם מעל שמתכלל את הכל, אבל זה גם קצת בייביסיטר על אנשים.
ולא רק, כי מנהל עיזבון הוא לא מחלק, הוא מנהל.
בדיוק.
אבל אני אפילו יוסיף עוד ויאמר, שלא מה שאתה קובע בשנה מסוימת הוא פונקציונלי גם לשנה אחרת. זאת אומרת, אתה יכול להוריש בשנת 2008 לצורך העניין משהו, שאחר כך הערכים שלו לא יהיו ריאליים כשאתה תלך לבית עולמך. ולכן מאוד קשה לפעמים להעריך ולעשות את אותה חלוקה אבסולוטית בין היורשים, כי אם אתה לוקח היום בחשבון משהו ששווה X, לא בכך יהיה שווה Y. אבל עדיין, גלעד, המשמעות של שותפות, זה צריך להבין, כאילו, נכון שאם אנחנו מדברים על דירה מסוימת, נורא קל לפרק אותה, בזמן אמת. אבל אם אנחנו מדברים על נכסים ועל חברות ועל פעילויות מאוד מאוד משמעותיות, כשאתה אורגן מסוים בתוך הפעילות הזאת, ובמיוחד שאתה לא בעל שליטה, אתה לפעמים יכול לתקוע ממש את הפעילות הזאת כבעל מניות, כי אתה מונע גם ממניעים רגשיים, משפחתיים, כמו שעשה אותו בן כנראה שהוא בא ופתח כל מיני הליכים משפטיים נוספים בית משפט מחוזי. אז אתה בא ואומר, יכול מאוד להיות שאותם שיקולים, שיקולי נגד, שאתה אומר על שווים שאולם לא יהיו פונקציונליים בעתיד, או כל מיני שיקולים נוספים, כן יהיה נכון לעשות את אותם הפרדות. אני, כשאני צריך לברור בין שתי האופציות, אני אשתדל לבוא, כמובן לקחת את מרב האינפורמציה שאני יכול ללקט, כדי גם לעמוד ברוח הזמן, אבל כן לעשות את ההפרדה הזאת כהפרדה, היא לדעתי בסיס מצוין, גם לעשות את זה גם יותר שוויוני, גם יותר נכון, וגם למנוע סכסוכים, שאותם סכסוכים שיתקעו את הפעילות העסקית של
החברה. אז אני אומר, לפני שתגיד לנו בסוף מה היה הפתרון במקרה הזה, של אותו אח, אני כן רוצה לסכם ולומר, בוא רגע נרד לקרקע, לאנשים הפשוטים. אז קודם כל, כשאתה באמת בן אדם כמו יולי אופר עם המון המון נכסים וחברות, אז כמובן שיש המון בעיות והרבה שיקולים שצריך להביא בחשבון. אבל אני אומר גם לאנשים הפשוטים, שימו אקסטרה זהירות ואקסטרה לב, אם יש לכם ירושה צפויה, שהיא לא רק נכסים, אלא גם פעילות עסקית. על אחת כמה וכמה, פעילות עסקית שמתנהלת בנכסים האלה. זה פתח להרמון דילמות כלכליות וקנייניות בעתיות, וצריך את הדברים האלה לנסות לראות איך מסדירים מראש בצורה טובה. זה לא חייב להיות בעלות באלף ואחת חברות, גם בדבר קטן זה יכול ליצור בעיות גדולות.
נכון.
זה ככלל. ואיך נגמר הסיפור עם יולי אופר?
מה שנגמר בסופו של דבר זה כמובן שהאחות זכתה, לא הצליחו למצוא את אותם מניעים פסולים שנעשו, כדרכם של תביעות כאלה, אני לפעמים מכנה אותם תביעות פישינג כאלה, של די גראיות.
שמנסים להגדיל בכל זאת משהו, להגיע לזה הסדר.
אתה יודע מה, אני אגיד לך אפילו יותר מזה, לפעמים עושים את התביעות האלה כאיזשהו צעד טקטי, להגיע לאיזשהו הסכמה שהיא שונה מאותה חלוקה בצוואה, ולפעמים זה גם באמת עובד, כי באמת, טוב, בסדר, בוא תקבל עוד קצת, אז במקרה שלנו, הם עשו, הוא באמת לא הצליח להוכיח את אותם לחצים שפסולים שהוא טען להם, ואז עובר גם לשלב השני, שבעצם הוא מכר את הפעילות, האחות קנתה את הפעילות, נבלי בחצי מיליארד שקל את הפעילות בחברות, ובעצם ככה הגיע הסיפור לכדי סוף.
יכול להיות שיש לי לא מחיר יקר, אני לא יודע, זאת אומרת, כדי להוציא את הצעה
נכון,
הזאת מתוכה.
נכון, נכון, ואז אתה בין תכנס לשיקולים כלכליים של מה המשמעויות, ואתה תוקע וכל מיני דברים כאלה, אבל יש לזה כבר ערכים כלכליים, וגם גם, יש פה רציונל מאחורי העניין. אבל באמת, אם אנחנו צריכים להתכנס לאיזשהו טיפ, באמת, סוף מעשה במחשבה תחילה, כשנכנסים לתוך אירוע כזה במיוחד, עם פעילות עסקית מאוד ענפה ומורכבויות שרלוונטיות לכמה אורגנים שנמצאים בתוך העיזבון, צריכים לעשות בדיקה. אחד, איך עושים את החלוקה בצורה יותר נכונה. אני חסיד גדול של חלוקה שוויונית. אני לא מדבר כרגע על בעלות שליטה. נכון שיש מניעים אחרים, וכן הייתי בקשר ולא הייתי בקשר. אני לא נכנס לזה כרגע. אני גם לא מכיר את הפרטים במקרה הספציפי הזה. כמובן, ככל שאתה נכנס לחלוקות שוויוניות, אתה מונע סכסוכים עתידיים, זה פעם אחת. פעם שנייה, גם כשאתה מחליט לעשות חלוקה שהיא לא סימטרית, אתה צריך לעשות אותה בצורה של מקסימום הפרדה, מינימום שותפות, כי השותפות הזאת היא שותפות שהיא מלאכותית, היא לא נכונה לצדדים שממילה לא ילכו ביחד. זה לא סמי ויולי אופר, זה פתאום ארבעה אנשים שילדים שלו וילדים שלו, ובעצם צריכים להתקבש, ולא כולם מסתכלים בעין מעין. אנחנו ראינו המון דוגמאות של משפחת שטראוס, של המון משפחות שלא, היורשים צריכים היו להתכנס לסביב איזשהו מערכת אחת, ולא תמיד זה הלך חלק. אז חומרנו סוף מעשה מחשבה תחילה, ואנחנו בסוף מעשה עכשיו, גלעד.
אנחנו בסוף העונה, אז קודם כל, אני אומר, כעצה לא מקצועית, אבל פרקטית, תקשיבו לשתי העונות, יאללה, בינץ', תעברו על הכל, תלמדו הרבה דברים, זה לא מחר לעשות את הדברים לבד, זה צריך להתייעץ תמיד, אבל זה בהחלט ייתן ספקטרום רחב על כל הבעיות או ההזדמנויות שיש לנו בתחום הזה. ובאמת עד כאן הפרק האחרון לעונה השנייה, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, למאזינים, סוף מסלול, לצופים. נו, מה אתה אומר? היה בסדר?
אני אומר, היה בסדר. אני קודם כל רוצה, זו הזדמנות נהדרת להודות לכל ההפקה המדהימה פה. אנחנו מזמינים אתכם לכל הפרקים של בית אל המאירי משתי העונות, במגוון הפלטפורמות של רדיוס מה-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, בפודקאסט, בגוגל פודקאסט, להסתכל עלינו כמה יפים אנחנו בעונה הזאת.
בווידאו, תסתכלו, צילמנו, תסתכלו ביוטיוב, בפייסבוק, בכל מקום שיש וידאו.
ותודה לצוות שלנו המדהים פה באולפן, שהיה ער לכל השיגונות שלנו עם הרוקנרול,
ולמה הפרק לא מוכן, ועל מה נדבר היום.
באמת תודה רבה לכולם, ותודה לך, גלעד המאירי היקר, היה לי לעונג.
תודה רבה, זיו בייטל.
ובעזרת השם, נשתמע בעונה הבאה.
בהחלט, ואתה יודע איך נסיים, יש לנו תמיד את שיר הרוקנרול, שכבר אני אומר תמיד לכל המאזינים, תקשיבו לזה רק בפלטפורמות של רדיוס, כי רק שם אפשר לשמוע את השיר במלואו. ואני מרגיש שאולי בכל פרק ניסינו להביא כזה משהו קטן וטוב. אז אני אומר, בוא נשמע את משינה עם משהו קטן וטוב.
אחלה בחירה.